שלום לכולם, אנחנו נמצאים היום בפרשת דרכים. מה פירוש פרשת דרכים? אנחנו רוצים היום להבין את מה שפנחס בן אלעזר, הכהן, לא הצליח להבין. אולי לא שאל את השאלה שאנחנו הולכים לשאול, אבל מן הראוי היה שהשאלה הזאת תישאל. אחרי שהמזבח הגדול למראה שבנו בני גד ובני ראובן, בספר יהושע פרק כ"ב, שם אנחנו נמצאים כרגע, והם הסבירו היטב לפנחס ולזקנים שבאו, למה הם עשו את המזבח הזה? אחרי שהאשימו אותם, אתם בונים מזבח נגד השם, אתם כמו בעל פאור, אתם כמו אחן בן זרח. והם הסבירו שהם עשו את זה מדאגה מדבר. לא סתם שהם הסבירו, אלא הם חזרו והסבירו, ועוד פעם אמרו, חזרו שלוש פעמים על אותו רעיון, והתלבטנו פה ביחד למה הם חזרו שלוש פעמים על אותו עניין, שיגידו לבנים שלהם. ושמנו לב שבעצם הם לא ממש חוזרים, אלא הם הולכים סחור סחור. הם כל פעם מוסיפים עוד פרט, ובעצם הם כבר דואגים מה יגידו להם. מה יגידו להם? שכבר להם יגידו את זה. ולכן הם הולכים סחור סחור, כי בעצם את מי הם מאשימים? את פנחס בעצמו. הם מפנים אצבע מאשימה למי שאחראי על החינוך של הדור הבא, שזה פנחס בן אלעזר. ובואו נראה את זה בפנים. כן, בואו נסתכל בספר יהושע, פרק כ"ב, נראה מה זה צומת הדרכים שאליה אני חותר. בפרק כ"ב, פסוק למד. כן, כתוב שם כך. וישמע פנחס. פסוק למד. וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר איתו את הדברים אשר דיברו בני ראובן ובני גד וחצי המנשה ובני מנשה, ויקראו את בגדיהם ויאמרו, מה ראיתם כי אמרתם את הדבר הנורא הזה? הקהל שותק. איפה אתה קורא בדיוק? בתנך אני קורא. כן? לכם יש תנך אחר, אתה אומר. אין לנו את אותו תנך, מעניין. אז בואו נראה איזה תנך יותר טוב. זה שכתוב מה שכתוב אצלכם, או זה שאני מקריא. The wishfulness Bible. התנך של הלו יהי. הלוואי שהיה כתוב כמו שאני הקראתי לכם. נכון? כי מה כתוב אצלכם? אצלנו? אצלי גם כתוב ככה, אני לא אפשר להראות, כתוב. מה? ויטב בעיניהם. מה שמעתם? אמרו על הבנים שלכם, לשון הרע, אמרו, הבנים שלכם יגידו, הנה תראו, היום יש הפגנות, היו הפגנות נגד כיפוח, נגד גזענות, נגד, נכון? תגידו, האשכנזים האלה, ידענו שהם עשו צרות. הילדים של האשכנזים הם ככה. והאשכנזים האלה שומעים מה אומרים על הילדים שלהם, ואומרים, יופי, נהדר, טוב מאוד, ויטב בעיניהם. הם בכלל לא שומעים. אומרים כזה דבר נורא. הם חוששים מפילוג. הם אומרים, עם ישראל לא נראה לנו שהולך לקראת מהלך חיובי עם כל מה ש... במקום לשאול אותם, מה ראיתם כי אמרתם את הדבר הנורא הזה? ועוד עשית מזבח כדי להראות לנו את הדבר הנורא הזה. מה ראיתם? איך הגעתם למסקנה הזאת? איך הגעתם למסקנה הזאת? ואגב, היום, אתם זוכרים שעמדנו בצומת הדרכים הזאת כבר לפני כמה שיעורים, ואמרנו, בוא נבחן קודם את מה שקרה. זוכרים שהלכנו אל העתיד, ראינו מה קרה בימי דבורה, שהיא מאשימה את בני ראובן, שלא באים לעזור, כל זה דיברנו, נכון? הגענו עד דוד המלך, שמצליח להחזיר סוף סוף את בני גד ובני ראובן חזרה. ועכשיו אנחנו רואים שבני גד ובני ראובן, כשהם עמדו פה בצומת הדרכים הזאת, הם בנו קיר,
ועל הקיר ריססו כתובת, אתם הולכים להתפורר. אנחנו הולכים להתפורר. עם ישראל הולך להתפורר. לא תהיה אחדות. זה החשש שלהם. והכתובת נשארה על הקיר, ולא קרה כלום. 300 שנה המצב רק התדרדר. זאת אומרת, לנו עכשיו זה מגדיל את הסקרנות. איך הם זיהו את הבעיה בצורה כל כך מדויקת, ומה הם ראו? איך הם הגיעו למסקנה הזאת? שזה, רואים בעליל שזה אכן מה שקרה לעם ישראל, עד דוד המלך, זה מה שקרה. ופנחס לא שואל את השאלה הזאת. מה ראיתם? כי אמרתם את הדבר הנורא הזה. ומה שנעשה עכשיו אנחנו בשיעורים הקרובים, ננסה לראות איך הגיעו בני גד ובני ראובן וחצי המנשה למסקנה האיומה שזה מה שהולך לקרות לעם ישראל. איך הם הגיעו למסקנה הזאת? וכאן אחד הדברים היפים והשיטה שאנחנו לומדים בה, זה שאנחנו מסירים את המשקפיים שלנו. עכשיו, גם מי שלומד תנך ואין לו משקפיים, נדמה לו שאין לו משקפיים. המשקפיים זה ההסתכלות שלנו, זה גובה עינינו. איך שאנחנו רגילים להסתכל על דברים. ואנחנו לומדים את התנך, מדביקים עליו את מה שאנחנו חושבים על עצמנו ועל אחרים. וזה לא כל כך טוב. אפשר ללמוד מזה כל מיני דברים מוסריים, בסדר, שאנשים יש להם דעה, זה חשוב. אבל לפעמים התנך פשוט שותק ואתה אומר עליו מה שאתה רוצה. ובמקום זה, בוא ניקח את המשקפיים, נרים את המשקפיים של בני גד ובני ראובן, נשים אותם, המשקפיים שלהם, ונעקוב אחריהם. ננסה להבין איך הם ראו את הנולד. איך הם הגיעו למסקנה שזה מה שיקרה לעם ישראל. הרי התוצאה היא ברורה. יש פה משוואה עם שני נעלמים, כשהתוצאה כבר כתובה. בסדר? מה הם ראו, ואיך הם הגיעו למסקנה? זה שני הנעלמים שאנחנו רוצים לדעת. מה הם ראו ואיך הם הגיעו למסקנה? איך זה התחבר להם שזה יהיה התוצאה? אבל התוצאה כבר כתובה על הקיר, ואת התוצאה כבר ראינו במו עינינו, שהם כיוונו נכון לתוצאה. זה מה שיקרה. בניכם יגידו לבנינו, אתם לא עם שלנו, אתם בחרתם לגור שם, אנחנו לא עוזרים לכם, וממילא גם הם לא עזרו להם, והנה הוועדת חקירה שהקימה דבורה, וזה לא עזר, ועד ימי שאול עשו מלחמה עם האגיראים וכל שעימהם, ולא עזר שום דבר. אז מה הם ראו? כדי לראות מה שהם ראו, אנחנו צריכים פשוט להשתלשל אחורנית עוד בספר יהושע, ורק בסוף בסוף, כשנחליט שהגענו לאיזה נקודת תחתית, נקרא את הכל בסיכום מההתחלה. אבל בינתיים אנחנו כאילו לומדים ברוורס, הולכים אחורה במנהרת הזמן, חוזרים אחורנית לתוך ספר יהושע. ובואו תפתחו פרק כ"א. בואו תפתחו פרק כ"א. בפסוקים הראשונים, ממש, לא צריך הרבה, ממש מספיק לנו, נקרא את זה ביחד, לטובת המשתתפים. ויקשו ראשי אבות הלוויים אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל. הלוויים ניגשים וידברו עליהם בשילו בארץ כנען לאמור, אדוני ציווה ביד משה לתת לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו, ויתנו בני ישראל הלוויים מנחלתם על פי אדוני את הערים האלה ואת מגרשיהן. מה מפריע לנו בקריאת הפסוקים האלה? מה מפריע לכם? למה הם צריכים ללכת ולבקש? נראה הדבר, אם נסתכל בכמה פסוקים קודם, למשל בפרק י"ט, פסוק נון א', אלה הנחלות אשר ניחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון, וראשי האבות למטות בני ישראל בגורל בשילו לפני אדוני פתח אוהל מועד, ויחלו מחלק את הארץ. נגמר. תם טקס חלוקת הארץ. עוד שנייה, הלוויים מרגישים, כולם מתפזרים ושכחו אותם. הם מרגישים ככה. איך אני יודע שהם מרגישים ככה? כי הם פונים אל אלעזר, אחרי אתה צריך להיות הכל מסודר, ברור. לא גמרנו ללכות את הארץ. איזה גמרנו ללכות את הארץ? מה עם שבט לוי? אין לו נחלה. אז בגלל שאין לו נחלה, אז לא עשו לו פתק בגורל ולא על הגורלו, אז שוכחים אותו. ובתורה כתוב לפחות 4 פעמים. הישמר לך, פן תשכח את הלוי, כל ימיך על אדמתך. הלוי אשר בשעריך, לא תשכחנו. ומה קורה בפרק א'? אופס, שכחנו. והם אומרים, שכחו אותנו, חבר'ה, זה עוד רגע מתפזרים, ואין לנו איפה לישון הלילה. פרקים את הגלגל, שילו אין מקום מסודר לכל שבט לוי לישון בו, אז איפה נהיה? אז הם תופסים במעיל של הכהן הגדול,
נותנים דפיקות בדלת ליהושע בן נון, מזכירים להם, אנחנו, השם מציבה, אומרים להם ספר תורה פתוח, אומרים, זאת התורה אשר שם משה, מראים לו, והם מקבלים נחלות. עוד דבר מוזר שקורה פה סביב הנחלות של הלוויים, שזה בשיטה שאנחנו לומדים, התנך, קוראים את התנך, זה, אנחנו לא צריכים יותר להתמודד עם ביקורת המקרא. ביקורת המקרא הגיעה למסקנות שלה, או לשאלות שהיא שואלת, ולגישה שלה, מתוך אי-הבנת הנקרא. כמובן שלא הבינו את מה שכתוב, קראו את הכתוב. מה גרם להם בלבול בלהבין את הכתוב? שהם רגילים, זה התחיל עם נזירים נוצריים כאלה, שהם רגילים לקרוא ספרות שהיא לקקנית, נקרא לזה ככה. היא אף פעם לא תוציא את הדמות שעליה היא מספרת, לא מלך ולא, אלא אם כן, אחד כתב על השני. אבל הברית החדשה, יש איזו מילה רעה נגד ישו, כלום. הכל זה ספר כן, ספר תעמולה, זה משפט יפה. ספר תעמולה. הכל שיבוכים וליקוקים. מה הוא עשה וכמה הוא גדול, ואין לו שום טעות ושום החלקה. הקוראן אותו דבר, למעט משפט אחד בתוך כל הקוראן. פסוק אחד שמשתמע ממנו שאולי מוחמד היה קצת בלתי מבין. כי כתוב אליו באחד הסורות או באחד הפסוקים, כתוב לו, נאמר לו כך, אם יקשה לך דבר מהקוראן אשר הורד אליך, يعني לא תבין איזה דבר, שאל את בני ישראל אשר קיבלו תורה מלפניך. תשאל את היהודים, הם חכמים, יודעים הכל. מעצבן כזה, מה? לקרוע את הפסוק הזה מתוך הקוראן, לחוק אותו בטיפקס. אולי משתמע בעקיפין שאולי מוחמד לא ממש מבין. אבל התנך אין בו שום פרגון לאף אחד. אף אחד לא יוצא נקי. זאת אומרת, אם הם היו מבינים שספר התנך הוא ביקורתי על דמויותיו, הם לא היו חותכים את התנך לחתיכות ואומרים, את זה כתב הסופר הזה, ואת זה כתב הסופר הזה, כי לא עולה להם על דעתם, כי התפיסה הנרטיבית שלהם אומרת, כל מי שכתב רוצה לשבח את עצמו או את הבן דוד שלו שעליו הוא כתב. אז לכן יוצא להם שאם יוצא משהו, ואז אחד מחוקרי ביקורת המקרא טוען, שהרי הלוויים, הפרק הזה, הקף א', נכתב בימי דוד. למה? איך הוא הגיע למסקנה הזאת? כי הוא שם לב שרוב הערים שנתנו ללוויים לא נכבשו בימי יהושע. נתנו להם ערים שלא נכבשו. זה לא יכול להיות. אגואיסטים כאלה. אם כבר נתנו, אז בימי דוד. דוד כבש את כל הארץ, אז הוא זה שחילק את ערי הלוויים. הם לא מעלים על דעתם שהסבים שלנו נתנו ללוויים ערים לא כבושות. נכבשו. הם מצופה שאולי יעזרו להם לכבוש. שבט יהודה הגדיל אפילו לעשות, נכון שהכל על פי השם, זה צריך לזכור, יעשו גורל והחליטו שזה מה שיהיה, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. זאת אומרת, אם הם אכן קיבלו ערים לא כבושות, אז מי יעזור להם לכבוש? זה לא שבט לוחמני כל כך, שבט לוי. אז מי יעזור להם לכבוש? כן. תראה, ברור שכל שבט היה אמור לטפל בנחלה שלו. יש מצווה, לא תחיה כל נשמה, צריכים לעשות את זה.
אבל לא כולם לוחמים.
אז קודם כל כולם לוחמים. כל שבט יש לו צבא. ודאי, כל שבט היה צבא. הרי זה כבר מספר במדבר, הם כבר מסודרים לפי מנגנונים צבאיים כאלה, שלטון צבאי, ומיל 20 שנה ומעלה, והם מחכים לזה. ונכון שאפשר היה להתארגן, עוד מעט אנחנו נראה את זה. איך היה אפשר להתארגן? ובספר שופטים פרק א', ההתארגנות הייתה צריכה להיות ממלכתית. שבט יהודה, זה דיברנו כבר בשיעורים הראשונים, היה אמור...
אבל לא אמור לכבוש לכולם?
לעזור לכולם. בטח, לארגן צבא כללי עוד פעם, שיהיה מבוסס באמת בעיקרו על שבט יהודה, כי בני גד ובני ראובן כבר את חלקם נתנו היטב. אז עכשיו שבט יהודה ישנס מותנה ויתחיל לעזור, לפחות את ירושלים, אחר כך יעזור לשבט יששכר לכבוש את מגידו, לשבט זבולון לכבוש את אדם, וכן הלאה וכן הלאה, שחסר מקומות שלא הורישו ולא הורישו ולא הורישו, יעזרו אחד לשני, איש את ראו יעזור וישלח יומר חזק, בלי חשבונות. ופרק א', שוכחים את שבט לוי ולא ממש עוזרים לו. להתיישב בארץ. על התופעה הזאת עוד נדבר בהמשך, זאת אומרת, מה קרה לשבט לוי בעקבות זה, או ללוויים ספציפיים, עוד נדבר. כן, כן. כן, אבל כמו שהגורל לכל הנחלות היה, שחילקו את הארץ לנחלות, זה התאים גם לברכות של יעקב, שיעקב בירך ומשה בירך, נכון? לפי איזה ברכות כלליות כאלה, פרשת ויחי שקראנו השבוע, וזה גם מתאים לפי הרצון של כל אחד, והגורל עלה בהתאם. זאת אומרת, זה חיתוך של כמה צדדים, שזה מה שעושה אותו מבונה. אנחנו נראה את זה, נדבר על זה עוד. בסדר? אז גם אם על פי הגורל, אבל, זאת אומרת, גם אם הגורל היה להרים לא כבושות, איך זה שמשארו לא כבושות? איפה ישבו הלוויים? קיבלו מתנת כלום. זאת אומרת, כל שבט שבתוכו יש ערי לוויים, צריך לעזור להם להתיישב בתוכם. צריכים להיות, לא רק לדאוג לעצמם, לדאוג גם למורים ולרבנים ולסקטור הלא יצרני. כן? קוראים לזה. מה הענלן רבנן? מה מועילים לנו התלמידי החכמים האלה? שיסתדרו לבד, שילכו לעבוד. מצב קשה, כן. מדברת בפרק א' פסוק ג', יפה מאוד, אל פי השם. אז קודם כל באמת כדאי לחפש בקונקורדנציה אם יש עוד פעם תופעות כאלה, היום קונקורדנציה ממוחשבת, אז זה נורא קל, אל פי, ייתכן, שוב, אחרי שנראה בכמה מקומות, אם יש לו אח ורע לצמד מילים האלה, במקום אל פי, אל פי השם, הכוונה שמישהו כנראה ביקש שזה יהיה אל פי השם. זאת אומרת, זה לא על פי השם כי ככה היה צריך להיות, אלא בדיוק. על פי השם, הכוונה שמישהו דאג שזה יהיה ככה, כי הם התחילו לעשות קונצים. אז אמרו, בוא נשאל את הקדוש ברוך הוא, בסדר. זאת אומרת, כל לשאול את השם זה כאילו היה כדי שזה ייסגר, שיהיה פלומבה, שיהיה חותמת אלוקית. אז זה תבדקי, זה נראה, מעניין לראות. בואו נלך עוד אחורנית. פרק י' ז' פרק י' ח', סליחה, פרק י' ח' פסוק א', פרק י' ח' פסוק א', ושוב נקרא ביחד. תזכרו שאנחנו הולכים אחורנית, דבר נדיר, מעולם לא גלשתם אחורה בשום ספר, ותגידו לי שגם משנה במסכת מגילה אומרת, הקורא את המגילה למפרע לא יצא. אז אף מורה לתנך או מורה לתנך לא חשבו שאת התנך צריך ללמוד למפרע, בטח לא את ספר יהושע. וכיוון שלא למדו ככה, אז גם לא ראו. כי אם אתה לא משתלשל אחורנית, אתה לא מחפש, למה אנחנו הולכים אחורה? כי אנחנו מחפשים לנסות להבין איך בני גד ובני ראובן הגיעו למסקנה שינדו אותם, שיבוזו להם, שלא יעזרו להם, שיגידו לבנים שלהם אין לכם חלק. איך הם הגיעו למסקנה הזאת? מה הם ראו? אז אנחנו מחפשים את הנקודות שמהם אפשר להגיע למסקנה הזאת. תסתכלו מה קורה בפרק י' ח' פסוק א'. והיקהלו בני ישראל. כל הדת בני ישראל שילו. כן, הם נמצאים בגלגל, הם היו בגלגל, והם נקהלים לשילו. וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. כן, הם כבר עושים בארץ כבתוך שלהם, הארץ בסך הכל נכבשה. אני אתן לכם בכל זאת איזו סקירה מה קרה בספר יהושע. כל המלחמות הגדולות שעושה יהושע הם בסך הכל שלוש או ארבע. אפשר לתאר את המלחמה הראשונה. האקט הראשון של הכיבוש, חציית הירדן, כיבוש יריחו, העי עם הכישלון הראשוני ואחר כך התיקון, והברית עם הגבעונים. כל זה בעצם השלב הראשון של הלחימה. קוראים לזה נעיצת טריז. נתן לנו פה מפה של ארץ ישראל, אתם רואים שיהושע בן נון נכנס מול יריחו, ממש מרכז ארץ ישראל, מרכז הארץ, יריחו זה המפתח של ארץ ישראל, מפתח הלב. משם נכנסים ועושים טריז, חותכים את הדרום ואת הצפון. הצפון והדרום עכשיו נפרדו, עם ישראל הצליח לעשות ראש גשר ולהיכנס לתוך הארץ המערבית בשני מלחמות בנס גדול שקריאת ים סוף, בבת אחת עברו את המעבר ההכרחי הזה, שהוא מכשול קשה מאוד, בטח באביב, שהוא מלא בכל מכל, במים, בכל גדות הירדן. לאחר מכן, כובשים את יריחו, שהיא הייתה עיר מאוד משמעותית, שאם תרצו פעם נרחיב על זה את הדיבור, זו הייתה עיר מפתח, באמת, מכל הבחינות. גם מורלית ופסיכולוגית, זה קשור גם לרחב, לכל מה שהמרגלים שחזרו משם, ולאחר מכן האי, ואז הגבעונים עושים איתם ברית, והנה יש להם כבר אחיזה על גב ההר, וכבר משקיפים על שכונות הצפוניות של תל אביב, שעד לא הייתה קיימת.
אבל הם כבר משקיפים אל מישור החוף, אל צפון ואל דרום, הם נמצאים על הסוס. לכן, הכנענים, בשלב השני, מבינים שכדאי מהר לחסום את הפרצה, והולכים מלכי כנען הדרומיים, חמשת מלכי הדרום, להרוג את הגבעונים. הם לא באים ללחם עם עם ישראל שנמצא בגלגל, הם באים לתקוף את הגבעונים, פרק י' ויהושע בן נון שומע, הגבעונים אומרים לו, SOS, תבוא להציל אותנו, יהושע שולח את הצבא, הולך עם הצבא, בין לילה, לתפוס אותם בחוץ, בא אליהם מדרום, מפתיע אותם, הודף אותם צפונה, רודף אחריהם, עוצר את השמש, עוצר את הירח, עד לגביש נופלים עליהם, תופס אותם בחוץ, ובביש אחד, שלוש שנים, כובש את כל אזור הדרום. חוזר לגלגל, בלא הרוג אחד. לא יאומן כי יסופר. איש מבני ישראל לא נפלה שערת ראשו ארצה. כל המלחמות הגדולות הללו. ואז הם נמצאים בגלגל, איזה פרק זמן, ומלכי הצפון, שמבינים שמצבם הם הבאים בתור, מתארגנים למלחמה במירון. איפה זה בדיוק המירון הזה? האם באמת בצפון הרחוק או באזור עמק ישראל? מחלוקת כמובן בין הפרשנים השונים, בין החוקרים. אבל בצפון, ויהושע בן נון מפתיע גם אותם בין לילה, ותוקף אותם, מגרש אותם צפונה, והנה הארץ, עוד שלוש שנים מלחמה, תוך שבע שנים, כל הארץ בידינו. שלוש קרבות גדולים, קראתי את זה, הקרבות סביב הפריצה, נקרא לזה, ניצול ההצלחה בדרום, וניצול ההצלחה בצפון. זה בעצם כל המלחמות, חלק המלחמות של ספר יהושע, ועכשיו מגיע תור ירושת הארץ. חזל אומרים, שבע שנות כיבוש. איך הם ידעו שזה שבע שנות כיבוש? נראה בהמשך. שבע שנים זה לקח, כל הסיפור, שזה נס שאין כדוגמתו. לכבוש את הארץ בשבע שנים, עם האמצעים שהיו לבני ישראל, זה, אם לא היו מספרים לנו על הניסים שקרו שם, היינו אומרים, זה נס בלתי רגיל, לא הגיוני, בלתי אפשרי. לא היינו מאמינים ליכולת של הדבר הזה. למלא שיש גם אמצעים ארכיאולוגיים שמורים שאכן כך היה. למה זה בלתי אפשרי? כי למצרים שיש את כל האמצעים לכבוש את הארץ, זה לוקח הרבה יותר זמן. אליהם יש אמצעים. הרומאים שבאים כבר עם בליסטראות ועם סולמות ומילים לוקחים וכוח אדם בלי חשבון, עבדים, בלי שום יחס וחשבון, וגדודים שלמים ולוחמנות שכבר מיומנויות של כיבוש עולם וחצי, חצי עולם, הם באים לפה והמצור על ירושלים לוקח להם שלוש שנים, רק ירושלים. גם למצדה, כל הקומות כאלה, יושבים כמה שנים טובות. זה לא יומן להצליח לעשות את זה בשבע שנים את כל הארץ. ובאמת היו ניסים גדולים, כפי שמספר ספר יהושע. לעומת זאת, מה שאנחנו הולכים לקרוא פה עכשיו בפרק י"ח, שבע שנים לקח לחלק את הארץ. שבע שנים לחלק את הארץ. למה? הרי זה דבר שיכול לקחת חודש. כמה זמן לוקח למרגלים, לקח לעלות מהנגב, מסיני, עד הצפון ובחזרה, 40 יום. אז אנחנו נמצאים בתוך הארץ, משילה, מגלגל, לעשות יחידות, חוליות כאלה שהולכות מודדות, בודקות, סמנות מפה כלשהי, לחזור ליהושע בן נון, שבועיים וחצי. תוך שבועיים יכולים לחזור, עוד שבוע עד שמתכוננים נפשית להגרלה, ועוד יום שעושים הגרלה. אם הגשת עירורים, זמן לעירורים, עוד שבוע. וזהו, נגמר. למה זה צריך לקחת שבע שנים? מי שואל את השאלה הזאת? פרק י' ח', יהושע. הוא מעביר את המשכן לגלגל, מהגלגל לשילו, ולפי דברי חז"ל, כמו שאמרתי לכם, זה אחרי שבע שנים, ואז הוא צועק על בני ישראל. ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. חמישה שבטים יודעים איפה נחלתם, וגם לקחו אותה, זה ראובן, גד, מנשה, על שני חצאיו, שבטי יוסף, אפרים, מנשה, גד, ראובן ושבט יהודה. חמישה שבטים שיודעים איפה הם צריכים להתנחל. לעומת זאת שבעה שבטים לא קיבלו עדיין נחלה, לא ביקשו נחלה, לא קיבלו נחלה, לא יודעים איפה להתיישב. ואיך אני יודע שעבר הרבה זמן? כי תראו מה אומר להם יהושע. ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ, אשר נתן אדוני אלוהי לכם, אדוני אלוהי אבותיכם. איך אתם לא באים לקחת את הארץ? שמה באתם הנה? יושבים רגל על רגל ולא עושים כלום.
מתרפים. הוא יודע גם למה. למה הם לא ירשו את הארץ? כי הם מתרפים. ואז בא שאלה שצריך לשאול, למה מתרפים? למה הם מתרפים? הרי בשביל מה באנו לפה? הרי כשהם היו במדבר, התלוננו, לא הבאת אותנו לארץ נושבת, ואין לנו, נמאס לנו כבר לאכול את המן, רוצים כבר עבודה עברית, בארץ הקודש. והנה באים לארץ הקודש, והם לא באים לקחת את האדמה, לא באים להתנחל, לא מבקשים, לא דורשים. יושבים בגלגל, מחכים, למה אתם מחכים? תזוזו. אחרי 7 שנים, יהושע נמאס לו המצב, והחליט לעשות מעשה. קודם כל, משך את משכן מן הגלגל אל שילו, כדי שכבר לא יוכלו להתפעל מן חמי ריב בבית המקדש, יגידו קדושה, פה קשה לעזוב את החממה המדברית הזאת, זכר לימי המדבר, תראו כמה קשה להוציא מעם ישראל את הגלות היום, אז תבינו כמה היה קשה להוציא מעם ישראל את המדבר בגלגל. אז איך מוצאים את המדבר מבני ישראל? לוקחים את המשכן, שמים אותו בשילוח. אתם רוצים עכשיו להקים קורבן יולדת? אגף אנשים רוצים, צריכים קורבן יולדת, פעם וכמה שנים, שנה, כל שנה, ילד. צריך להקים קורבן יולדת. אז צריכים ללכת מהגלגל, על חמור או שניים, למקדש בשילו, למשכן בשילו. בינתיים רואים את ארץ ישראל, יש נוף יפה מאוד בשילו, שם גבעת עת למעלה, אפשר לראות את כל הארץ. בינתיים הם קצת, יהיה להם חיבת הארץ, הם יראו את הנוף, ירצו. לכן יהושע בן נון מעביר את זה לשם, שיצפו ויראו, קדימה, ארץ ישראל, קדימה. ובמקום הזה, על המקום באותו זמן, הוא כבר לוקח את הפיקוד ומחלק את הארץ ונותן להם, מפיל להם את זה, עושה בשבילם את העבודה. לא נותן להם יותר להתרפות. אבל 7 שנים הם מתרפים ואנחנו שואלים את עצמנו, למה? תעלומה גדולה. בגלגל. 7 שבטים. 7 שבטים. איך חזר לדושה להגיד שזה 7 שנים? אינני יודע. לא יודע להגיד לך. 7 שנות כיבוש אני יודע במדויק. אבל 7 שנות חלוקה, חזר לבינו, אם כנראה שוב בינו נעוד, אומר, עדנה, כאילו, אז זה צמוד לעדנה הקודם. כאילו, אנחנו כבר 7 שנים כבשנו, עוד אי אפשר להתיישב, כי כובשים, נלחמים. גם אם מישהו רצה להתיישב, אתה רואה, בני גד ובני ראובן רצו כבר להתנחל עוד לפני שנכנסו לארץ ולא נתנו להם. קודם תעברו לאחים שלכם. אז לא יתנו לשבטים להגיד, או, כבשת לנו את האזור שלנו, בוא תשאיר אותנו פה. לא. קודם כל כובשים את כל הארץ, אז 7 שנים, אז כנראה עד אנה זה כאילו כבר עבר הזמן שכבר של הכיבוש, כאילו הכפיל את הזמן, כנראה שזה המסקנה שחזר. כן.
נראה גם פה שיהושע בעצם מפריד את עצמו, כאילו הוא מפריד את עצמו מהמשפחה שלו, מהעם שלו, הוא מסתכל עליהם שוב כאילו מהצד.
אין לו ברירה, אתה צודק, נראה כאילו שיהושע, אתה אומר, יהושע מפריד את עצמו מכל קהל ישראל, אבל... הוא המנהיג שלהם, אם הם לא עושים את מה שהם צריכים לעשות מרצונם החופשי. אתה מבין? מנהיגות היא רק אמצעי, זה לא התכלית. זה אמצעי. אתה מבין? אם מנהיג צריך לעצור את עם ישראל, זה יעצור בעמי, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל על שאול המלך. צריך לעצור אותם, צריך להיות נגיד, אתה מה עושה נגיד? הוא חובט בקודקוד. הוא זה שיגיד. ופה זה מה שיהושע מבין, שהגיע הזמן שהוא לא ייתן להם את החופש והבחירה החופשית להתבטל ולא לרצות, ומזיז אותם, מנענע אותם.
למה הוא לא
עודד אותם? למה? אתה צודק, השאלה יפה. רק לי מניסיוני האישי אני אומר על יהושע בן נון אין שאלות, לא כדאי לשאול עליו שאלות קשות. בוא נשאל קודם על עם ישראל, למה עם ישראל מתרפא? עכשיו אתה מבין שיהושע בן נון מחכה לרצון שלהם. זה הרבה יותר חכם ככה, לחכות לרצון. אם אתם לא רוצים, מי יכריח אתכם? בסוף הוא הבין שאם הוא יחכה לרצון, יבוא המשיח. נכון? הרצל אמר, אם תרצו. גם יהושע בן נון, להבדיל, אמר, אם תרצו. לא כך להבדיל. בזכות הרצל יש לנו פה התיישבות ומדינה. וגם הוא אמר, אם תרצו. נו, תרצו כבר. הוא לא אמר, אם תרצו. עד מתי אתם לא רוצים, הוא אומר להם. הוא לא מחכה שהם ירצו. הוא מפיל עליהם את זה. מכריח אותם לחלק את הארץ. מה עיכב אותם? 7 שנים, למה הם מתעכבים כל כך הרבה? בואו נעבור לפרק י' ז', בואו נקרא את פרק י' ז', מפסוק י' ד', ושוב תזכרו שאנחנו הולכים אחורנית, צועדים צעד אחר צעד אחורה, ופה אנחנו כבר נמצאים בעצם בשלהי התיאור של שתי נחלות, או יותר נכון 3 נחלות, שניתנו, שכבר חולקו. נחלת יהודה בפרק ט"ו, י"ד ט"ו, ונחלת בני יוסף, אפרים ומנשה שבעבר המערבי, זאת אומרת, מיריחו בית אל צפונה, קו יריחו בית אל צפונה, ונחל קישון, ונחל ירקון, הירקון צפונה, דרומית לירקון זה שייך לדן, צפונית לירקון שייך לאפרים, לכן יש, בצפון הירקון יש רחוב בתל אביב שנקרא בני אפרים, שם זה נחלת בני אפרים, שכונות הצפוניות של צפון תל אביב זה בני אפרים. ומשם עד הכרמל שייך לשבט מנשה. זאת אומרת, אפרים, הגבול בין אפרים למנשה הוא נחל קנה, שיורד מקרני שומרון לכיוון אזור נתניה, משהו כזה. אחד היובלים שם לנחל אלכסנדר. זה הגבול ביניהם, זאת אומרת, השרון שייך למנשה, דרום, צפון השרון שייך למנשה, דרום השרון שייך לאפרים, כל האזור הזה של הרצליה שייך לאפרים וכדומה, וצפונית, חדרה, עד הכרמל, כולל הכרמל, שייך לשבט מנשה. עד מורדות עמק ישראל, זאת אומרת ג'נין, מורדות עמק ישראל, מגידו, זה כבר הגבול, מגידו, עמק ישראל, עולה לכיוון ההר, ויורד לבית שען. זה הגבול של מנשה. מה צפונה מזה? עוד לא יודעים. אנחנו כבר יודעים, אבל השבטים עוד לא יודעים. מי יישב איפה, כן, איך לחלק את זה בכלל. את כל מה שנשאר. ברוך אתה, אדוני, ונוכם שהכל נהיה בדבר. אז בואו נקרא עכשיו ביחד. מה קורה כשבני יוסף סיימו, אפרים ומנשה, לראות, לסייר את נחלתם, עזבו את הגלגל והלכו למקום שלהם. התחילה ההתנחלות. וידברו, אני קורא פסוק י' ד', פרק י' ז', פסוק י' ד', וידברו בני יוסף את יהושע למור. מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד? ואני עם רב, אשר, עד אשר עד כה בירחני אדוני. ויאמר אליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה, וברתה לך שם, בארץ הפריזי והרפאים, כי אז לך הר אפרים. ויאמרו בני יוסף, לא ימצא לנו ההר, ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שען ובבנותיה, ולאשר בעמק ישראל. ויאמר יהושע אל בית יוסף, לאפרים ולמנשה, למור, עם רב אתה, וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד, כי הר יהיה לך, כי יער הוא ורתו, ועל לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל לו, כי חזק הוא. נקודה. בסדר? קראתי את זה כנראה כמו שזה היה בדיוק. שאלות. שאלות. הבנתם מה קרה פה?
לא.
לא. אז תשאלו, מה קרה? שאלה ראשונה. מה קרה? מה, דבר, נו. לא מבין. יפה מאוד. יפה מאוד. אתה אומר, יהושע בן נון בסך הכל חזר, זאת אומרת, את מה שהם רצו, הם לא קיבלו. ככה אתה מבין? מה הם רצו? עכשיו אני שואל אתכם. מה הם רצו? מה הם רצו? אתם מבינים שאת השאלה הזאת מגרד יהושע בראשו ואומר, מה הם רוצים? אבל הוא, בניגוד לי ולכם, על המקום הבין, בשנייה, הבין בדיוק מה הם רוצים. מה הם רוצים?
הוא מתחכם
איתם לגמרי. מה הם רוצים? עזרה במה? נגד מי? זה הדבר הראשון שהם רוצים? הם רוצים עוד אדמה. עוד אדמה, ובטיעון מדהים עד להתעלף. הם באים כולם ביחד, בני יוסף, עושים, החבר'ה קוראים לזה צ'רקס, באים ביחד, כולם ביחד, ואומרים, יהושע, מה נתת לנו גורל אחד? יהושע מגרד את הראש, הוא אומר, מה? גורל אחד לכל בני יוסף? הם כאילו התאחדו מחדש להיות בני יוסף. נראו, שבט אחד, נתת לנו גורל אחד, מה אתה? לא מספיק לנו, תראה איזה עם ענק אנחנו, תראה כמה אשר עד כה, אמרו, לפי סעיפי הילודה, עוד שנתיים כבר לא יהיה לנו מקום להניח את הראש, תביא עוד אדמה, נו. מאיזה שבט יהושע? שבט אפרים. אחינו, תדאג לנו, אה? לא סתם בחרנו בך להיות הנשיא. תביא אדום, תביא פירות, תביא פרוטקציה. לא צריך פרוטקציה כשיש אח בבית הלבן. מה? איזה שתי גורלות? הם באמת קיבלו שתי גורלות? הם באמת קיבלו שלוש גורלות. כי מנשה גם מחולק לשניים. אם הייתי מצייר לכם עכשיו על הלוח את המפה, זה מדהים, הוא מראה לכם על המפה, הם קיבלו את הנתח הכי גדול של ארץ ישראל. הכי גדול. שאלה יפה? שאלה יפה, גם יהושע בן נון חושב, למה הם מתלוננים? הרי הוא יודע את האמת שאני עכשיו אומר לך. עכשיו חכי, את לא יודעת את כל האמת. מאיפה הם קיבלו עד איפה? אז קודם כל, הגבול הדרומי של בני אפרים הוא מיריחו. יריחו זה משולש גבולות. יהודה מדרום, בנימין באמצע, אפרים בצפון. עולה הגבול, בנימין נראה כמו עין כזאת קטנה, העין של המדינה. ככה, ככה באמצע. לכן כשעשו את פילגש בגבעה, הכניסו האצבע בעין של המדינה. והוא גם העין, נכון? בין כתפיו שכן. ושם השכינה שורה, המקדש נמצא שם. מצפון לבית אל, תלך מפה מירושלים. זור אלי זה כבר של אפרים, בוודאות, למרות שם זה נקרא בנימין בחלוקת הרשויות של המועצות האזוריות, אבל זה כבר שייך לאפרים. מאזור בית אל, תלך מפה צפונה, מפה לבית אל, אם נוסעים ברכב סביר, בלי שהמחסומים חסומים והכל זורם, זה בערך חצי שעה נסיעה. חצי שעה נסיעה צפונה. זה הגבול של בנימין. משם, סע מבית אל עד ג'נין, בסדר? עד קרני שומרון, ככה בגב ההר, זה אפרים. מאפרים, מקרני שומרון עד שכם וג'נין, זה מנשה. כאשר הרצועה היא מהירדן עד הים. כל מרכז הארץ. כל מרכז הארץ. מצפון תל אביב עד חיפה. כל מישור החוף עד הירדן. שם לב? ככה. ועוד יש להם לופ באזור רמת הגולן, הבשן. מנשה מקבל את הבשן. ארץ פוריה. הבשן זה לא הגולן. זה סוריה. למה זה שלושה חלקים? אפרים, מנשה חצי, עוד מנשה חצי. עכשיו, מנשה חצי זה לא שטח. זה מנשה חצי שבט. חצי שבט קיבל שטח של שבט שלם. עכשיו, למה יוסף קיבל? כי יעקב אמר, כי אפרים הולכים נשה יהיו לי. קראנו את זה השבוע. נכון? מה זה אומר? שהם יקבלו נחלה כמו השבטים. יוסף מקבל פי שניים, הוא הבחור. ומנשה שהוא הבחור של יוסף, גם הוא מקבל פי שניים בגלל הנסיבות שמשה החליט שככה עדיף לעשות. אז יש להם פי שלוש. עכשיו זה לא פי שלוש. אנשים פה בינינו יודעות שאם רוצים לעשות חצאית כזאת עם כפלים, אז צריך להזמין כמה, פי כמה בד? פי הרבה יותר. עכשיו בוא ניקח לדמיין לעצמנו מה זה נחלת מנשה ואפרים. זה כל אזור מרכז הארץ, מה שנקרא השומרון. נכון? מסוף בנימין עד השומרון. כל השומרון. כולו הרים וגאיות. אם הקדוש ברוך הוא היה לוקח מגהץ, הוא מגהץ את האדמה. נגיד, שני בריונים עומדים, אחד מושך באזור בית אל, השני מושך באזור שכם, ועושה, אתה יודע כמה קילומטרים היה צריך לזוז אחורה? אם היינו מיישרים את השטח, נדלן, לא אכפת לי שהוא גבוה. אז זה משנה, אם יש לי מטר אדמה, גם, נגיד כמה דונמים, אם זה על צל ההר, היום אפשר גם שם לבנות, זה עדיין נדלן. גם בימיהם, אפשר לעשות טרסות, אין שום בעיה. זה גדול פי תשע. זאת אומרת, הם קיבלו שטח נדלן גדול פי תשע מכל שבט אחר. ודאי משבט ישכר, וודאי משבטים שהם במישור. מי שבערים, תגידו, בגליל גם אפשר לגהץ, זה יהיה גם פי תשע. גם ביהודה, יש אחרי יהודה, אפשר גם לגהץ אותם, גם יהיה פי תשע. אבל זה מדהים כשאתה חושב, איזה שטח הם קיבלו פי שלוש מכל השבטים? לא פי שניים, הוא לא הכיר לתת לו פי שניים, הוא הכיר לתת לו פי שלוש. ועוד, אם תגהץ, יהיה מה שנקרא שלוש בחזקת שלוש. ועוד יש להם תלונות, הוא לא מספיק לנו. למה? יהושע בן נון מיד מבין למה. למה? מה מפריע להם? לא. נו, לא. עוד לפני הרכב ברזל, תכף נראה. יהושע בן נון מבין מיד מה מפריע להם. היער. היער מפריע. נו, מה מפריע היער? מה הבעיה ביער? אני תמיד רוצה את כל החופשות שלי, אני עושה ביער. נכון? אז להבין מה זה יער, קודם כל, כל השטח הזה היה מיוער באופן קיצוני. קיצוני. עכשיו, יש רמזים ליער הזה. בכל מיני מקומות בתנך אנחנו פוגשים את היער הגדול הזה, שהיה שם. המקום שהכי בולט היער, זה בספר יהושע פרק י' ב', כי שם אנחנו בעצם מקבלים תצלום אוויר של ארץ ישראל. אתם יודעים שלפני מלחמת ששת הימים, תמיד היה אפשר לראות את הקו הירוק בלילה. הקו הירוק בלט בלילה, כי בכל היישובים במדינת ישראל, שלפני ששת הימים, היה אור. ולכל בני ישראל היה אור בכל מושבותיהם. חברת החשמל הישראלית דאגה לחשמל את כולנו. לעומת זאת, כל הכפרים, מג'נין, מאפולה עד ירושלים, ככה מדברים, תסתכלו כתבות מהימים ההם, מירושלים עד אפולה היה חושך מוחלט, חוץ ממדורות שקצת כמה ערבים הדליקו. מירושלים עד באר שבע, חושך מוחלט. ממש, יש תצלומי אוויר מהתקופה הזאת בלילה, אתה רואה את הקו הירוק, מואר, אתה רואה אור. מדינת ישראל מאירה בלילה, כל מה שנקרא היום השטחים הכבושים, יהודה ושומרון, חושך, חושך. אז הגיעו אל יהוד, התחלו להתנחל בראשי הערים, ופתאום זה מבלבל, יש אור פתאום, אלקנה יש אור, ויצהר יש אור, ואלי יש אור, שילה יש אור, פתאום יש אור. אחר כך גם לערבים יש אור, ברוך השם, מדינת ישראל היא מדינה תרבותית, מביאה את התרבות איתה. פתאום יש אור. אגב, זה אותו דבר גם עם הצמחייה. וכשהייתי בלבנון, כששירתי בלבנון, גילינו שזה לא רק הקו הירוק כפשוטו, שאתה ממש רואה קו ירוק של צמחייה, ציפורים. בלבנון לא היו ציפורים. מישהו מכם עשה מילואים בלבנון לפני שנים רבות? זוכר כזה דבר? אני מאוד חובב ציפורים. אם לא הייתי מורה לתנך, הייתי מורה לצפרות. וזה הדהים אותי כל פעם מחדש, עד שפעם אחת היינו בסיור באיזה כפר דרוזי, ואנחנו רואים שני נערים עם רובה. אז על המקום הלכנו והסתכלנו מי מים. אמרנו, רובה זה לא RPG, זה עוד בסדר, אפשר לסבול. אבל בכל זאת, נערים עם רובה, ואז ראינו שזה רובה אוויר, והם פשוט צדים ציפורים. כל ציפור שהם רואים, הורגים אותה. אז הציפורים פשוט עוברות אל מדינת ישראל. הם חפצות חיים, הם באות הם למדינת ישראל. וגם בנדידת הציפורים, הציפורים לא נדדות מעל לבנון. הן נכנסות ישר למדינת ישראל. לא מסתבכות עם האויב. זה לא יומן, פשוט לא יומן. אז זה קו ירוק. כן? עכשיו, איפה רואים את זה בתנך? אם ניקח את פרק י' ב' ונסמן, יש שם רשימה של 31 ערים שיהושע בן נון כובש. המלכים שהוא תופס והערים שהוא כובש. ומסמנים את זה על מפה עיוורת, בואו נשים את זה על מפה עיוורת, ונסמן נקודות. עושה עיגולים, 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 עיגולים. בכל השטח הזה שאנחנו מדברים עליו של אפרים ומנשה, כל השטח הגדול, הענק הזה, יש בסך הכל 3 נקודות. 3 נקודות. בכל השטח הענק הזה. לא יאומן. למה? כי גם הכנענים לא גרים שם. למה? הנה היער. רואים תמונת אוויר של היער. ממש תצלום אוויר. איפה עוד רואים את היער הזה? אלישע עולה בספר מלכים, עולה מיריחו לבית אל, ובאים 42 נערים שם כללים אותו, עלי קרח, עלי קרח, ואז הוא מסתובב אחורנית, הוא מקלל אותם, ותצאנה 2 דובים מן היער, ותאכלנה, כן, ותבקענה את הילדים. כן, משסה בהם את הדובים, כלל אותם ודובים טורפים אותם. ביער. זאת אומרת, מי יריחו, אם אנחנו מבינים בפשט אל מה שכתוב, נכון, חזל אומרים לא היו דובים ולא יער, הוא עשה גם יער וגם דובים ביחד. נס כזה. אבל בפשט זה לא ככה, בפשט זה היער, זה המקום המתאים ליער וזה היער. מי יריחו לבית אל, יש יער. איפה עוד מוצאים את היער? מרד אבשלום. זוכרים שהיה כזה דבר? אבשלום דוהר לו על הפרדה, תחשבו שאבשלום כנראה היה גבה קומה, מן הסתם, טיפוס מרשים. לא, לא, לא. זה היה במורדות, באזור הקרב היה מול מחניים, בצד המערבי של ארץ ישראל. זה עוד היה באזור של מה שנקרא היום. היום זה, אפשר לקרוא לזה, מעלה אפרים. המורדות לכיוון הבקעה בצפון. מחולה, פצאל, האזורים האלה. זאת אומרת, כל הירידות האלה לכיוון הבקעה היה מיוער. היה יער. יער אלונים, יער אלות, הוא נתפס באלה. זאת אומרת, שהוא דוהר בפרדה מתחת לאלה, ונתפס בשיער ונשאר תלוי, הפרדה עוברת והוא נשאר תלוי. זה גם, רק תבינו איזה, האם יש שרידים ליער? לא. יש בכמה מקומות שרידים, זה יער אומצפה, שם רואים. אבל אם רוצים להבין את הגודל של היער, הרי זה לא יער של ימינו, כזה חורשות כאלה קלות. אגב, יש עוד רמז ליער, זה אהוד בן גרה, שעליו נלמד בעוד איזה מרוצת כמה שיעורים, שהוא, אהוד בן גרה, שהוא, כשהוא בורח מגלגל, הוא כתוב שם, והוא נמלט הסעירתה. סעירתא זה כינוי לחורשה, ליער, סעיר, מקום סעיר. אז הנה היער, וזה מה שמפריע להם. ואני מציע שנעצור פה היום, ונמשיך בפעם הבאה, באותו מקום בדיוק, מה רצו בני יוסף, ומה ענה להם יהושע בן נון. אחרי שראינו את היער, נראה בשיעור הבא, מה רצה יהושע בן נון, ומה הם רצו, ומה הוא נתן להם.